אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM, או שאפשר למצוא אותנו גם באתר, ואפשר למצוא אותנו גם באפליקציה של כאן, שנמצאת בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן, איתי סופרין ויובל יסוד, על ההפקה והביצוע הטכני, שלום לכם ותודה. ויש לנו היום אורח מיוחד באולפן, פרופסור דן לאור, שלום לך פרופסור דן לאור.
שלום לך ולך.
שלום.
שלום, מה יעשה לה?
אהלן.
את תמיד כאן.
נכון.
תמיד. פרופסור דן לאור הגיע אלינו עם ספר חדש, אהבה עד כלות, שראה אור בהוצאת דביר ומכון הקשרים. בו ביחד עם רחל סטפק הוא מביא לקורא העברי 223 מכתבים לא יהודויים שהחליפו ביניהם המשורר דוד פוגל ואשתו השנייה עדה נדלר פוגל לאורך תקופה של כ-15 שנים. מכתבים שהפקידה בידיך, פרופסור דן לאור, ביתם של השניים, תמרה מזרחי פוגל, כבר לפני עשור. והספר נפתח עם מסע ביוגרפית ממש מרתקת על השניים שכתבת, ונותנת גם הקשר, גם ביחס ליצירה של פוגל, וגם באופן כללי ביחס לכל חיים משותפים.
אז רק נגיד, למי שלא יודע, דוד פוגל היה משורר, היה גם סופר, שבטח היה נדהם לראות את ההצלחה שלו ברבות הימים, גם של השירה שלו, משנות ה-50 בארץ, שלא לדבר על חיי נישואים, שהפך לרב מחר בשנות ה-80 כאשר יצא מחדש בספרייה החדשה. הוא בכלל היה מתפלא בוודאי לדעת שהפך לאחד המשוררים והסופרים המרכזיים והחשובים של זמנו. הוא חי בעולם של נדודים ומחסור. אני מניחה שהגורל שלו לא יוצא דופן מהגורל של בני זמנו, סופו שנשלח לאושוויץ. פרופסור דן לאור הוא חוקר ספרות שהביא לנו בין השאר את הביוגרפיות של שי עגנון ושל אלתרמן, וכתב גם על הצג. כתב הרבה ספרים, פרופסור דן לאור מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר ספרות עברית וראש מרכז מורשת היהדות על שם צימבליסטה, ושוב שלום לך.
שלום, בפעם השנייה.
אולי נתחיל מהפגישה שלך עם תמרה מזרחי פוגל, הבת של דוד ועדה פוגל. אנחנו יודעים מקריאת המכתבים ומהמסע שלך, עד כמה החיים שלה היו קשים, לפחות עד הנאורים, כמו של רבים מבני דורה, הסוף של שני ההורים שלה היה מר, היא גדלה לבד רוב השנים. ספר לי עליה, איך זה היה הדבר הזה?
הפגישה הייתה פגישה מרגשת, אבל בגבולות הנורמלי לגמרי. אני הגעתי אליה כשהתחלתי לעבוד על פוגל. באיזשהו מקום הייתה לי תשוקה סמויה אולי לכתוב ביוגרפיה על פוגל. זה איזשהו תוצר ביניים, אולי תוצר סופי, אבל בכל אופן, הפרסום הזה נוצר תוך כדי התהליך של החיפוש אחרי פוגל. במסגרת החיפוש שלי אחרי פוגל, נסעתי להרבה מקומות, שזו פרשה בפני עצמה. אני חושב שאין פינה בעולם שפוגל היה בה, ושלא הייתי בה.
נסעת לכל המקומות שבעצם מוזכרים פה.
אבל זה נושא אחר,
כן. אז תכף אנחנו נדבר על זה, על הנדודים שלו.
אם אני מזכיר למשל, שמכתב מסוים נכתב ממלון, שנקרא מלון מיסטרל, במומפרנס, בפריז, ששם פוגל, לפי הערכתי, לפי לוח הזמני, כתב את חיי נישואים, את רוב חיי נישואים. אני הייתי במלון מיסטרל, וראיתי מעבר לרחוב את בית הקברות במומפרנס, ומעבר לרחוב, בצד השני, את בתי הקפה של מומפרנס, אז כך שפוגל נהיה לגבי משהו יותר קונקרטי מכפי שהוא היה בתחילה. במהלך המסע הזה, ניסיתי לאתר את ביתו, שידעתי על קיומה, תמיד דיברו על תמרה מזרחי, ביתו של פוגל, שמתגוררת אי שם בניו יורק. למרבה הפליאה, לא רבים חיפשו אותה. לפני שנכנסו לאולפן, הזכרת את משה הנעמי, משה זינגר, הוא באמת ביקר אותה, או בשנות ה-50, בשנות ה-60, קיבל ממנה חומרים מסוימים, הוא כתב על זה רשימות בעיתונות וכו'. ויותר מזה לא ידוע לי על אנשים שבאו לבקר אותה, ואני יצרתי קשר. וכשהייתי בניו יורק, נסעתי ללונג איילנד, היא באחת העיירות הקטנות של לונג איילנד, היא גרה שם בצניעות רבה עם בעלה ג'ורג' מזרחי, שהיה במקצוע, נדמה לי, טכנאי הרדיו, עסק בעיקר במכשירים. אישה קטנה מאוד, צנועה, נעימת הליכות, שדיברה אנגלית במבטא צרפתי, שנותר בה אחרי ככלות הכל הגיע בגיל 18 לשם. הדבר המעניין הוא שהיו לנו שני מפגשים. וכבר במפגש הראשון מצאתי אישה לגמרי לא מרירה. היא דיברה על העבר שלה, בעיקר על הנקודה שמעניינת את כולם, כל מי שמתעניין בפוגל. פוגל לכאורה נטש את ביתו, הפקיר את ביתו. אגב, המכתבים נותנים איזושהי פרספקטיבה אחרת. הוא לא היה קשיר לגדל את ביתו בלי אשתו, שהייתה מאושפזת רוב הזמן בסנטוריום לחולי שחפת.
הוא שם אותה אותה למשפחות
אומנות, נכון. או בכל מיני פנסיונים.
אבל ניכר שהייתה להם מערכת יחסים מאוד
טובה. הוא בא לבקר אותה ככל שהוא יכול.
הוא מאוד דאג לה, הוא מאוד אהב אותה.
וכתב עליה ודיווח לאשתו, והיה מעורב בגידולה. הסטיגמה הזאת שכאילו הבת הופקרה על ידה. וזה שהוא לא מצא את עצמו קשיר לגדל בת לבדו, זה מסתבר על רקע התקופה, ולא רק על רקע התקופה. והיא דיברה על כך בלשון מאוד מאופקת. היא אומרת, הוא היה אומן, הוא לא יכול היה להתעסק בגידול בת, היו לו דברים אחרים לעשות, האמא שלי הייתה חולה, והיא דיברה אפילו בחיבה, לפחות על חלק מהמשפחות שאיתן היא גדלה. אגב, היא לא הייתה כל כך עסוקה במורשת פוגל. אני אגב, בתוקף העבודה שלי כביוגרף, אני עבדתי עם צאצאי אגנון ועם משפחת אלתרמן ומשפחות אחרות, ואני מכיר את כל המטענים של אלה ושל משפחות אחרות. זה לא כל כך העסיק אותה, כלומר היא ידעה שפוגל קיים או נולד מחדש בארץ, שקוראים אותו, היא קיבלה נדמה לי תגמולים מעקום על פרסומים או על חלק מהפרסומים, תמיד הייתה לה הרגשה שהיא קיבלה פחות מן המגיע לה, אבל בסך הכל זה לא כל כך הטריד אותה ולא עמד במרכז עולמה ולא התעסקה בזה, גם היה הנתק הנורא של השפה. למרות שהיא נולדה בארץ, ואמרה אפילו בהומור, I'm a sabre, כמעט שהיא נולדה כאן בדצמבר 29, נדמה לי בבית חולים הדסה, בתל אביב. הרי פוגל ואשתו השנייה עדה התחתנו ברבנות ברחוב יבנה, ועל תעודת הניסויים שלהם חתום הרב עוזיאל, שעתיד להיות הרב הספרדי הראשון לישראל. אז הוא חתום על התעודה, אני לא יודע אם הוא ערך את הקידושין. אם הוא ערך את הקידושין, הוא בבעיה.
נכון.
משום שבזמן שפוגל, כמו שאני מספר, בזמן שפוגל התחתן עם עדה כאן ברבנות, עדיין לא היה לו אישור גירושים מאשתו הראשונה, שהושג לפי מה שאני מצאתי בפנקסי הקהילה בווינה, רק ב-33.
אז קודם כל יש לנו פה, הסקופ הזה שהוא היה ביגמיסט, פוגל כמה שנים זה לקח.
פלוס מינוס 5 שנים.
כן.
ובפגישה השנייה, סליחה, אני לא רוצה, בפגישה השנייה הבת פתחה ארגזים
זאת אומרת, אתה לא ידעת מה אתה עומד לקבל.
לא, אני לא באתי כדי לקבל חומר כתוב, גם שארתי שמה שמצוי בגנזים, שם בעצם הארכיון שלו, זה מה שיש. ובפגישה השנייה היא אמרה, יש חומר, בהתחלה חשבתי שאני אקח לצלם אותו, אבל היא אמרה, לא, קח אותו, אין לי מה לעשות. לאפר ראיתי שהיא משתחררת ממשהו שתופס למקום או מעיק עליה, והחומר היה ברובו, היו עוד כמה דברים נוספים, אבל ברובו זה היה הקורפוס של המכתבים.
שהיא בכלל יכולה, היא קראה גם מכתבים האלה?
אני מסופק, כיוון שהם היו כתובים גרמנית, גם כן שפה שלא ידע, אגב, כולם בכתב יד, קצת כמה גלויות בצרפתית, אבל הן היו חבויות בין לבין, אני לא יודע אם מצא אותן.
וכשהתחלתם לעבוד על התרגום ועל העיבוד של הדברים האלה, דיווחת לה? זאת אומרת, היה בהמשך מנך במקשר, סיפרת לה מה כתוב?
אני בהמשך הייתי איתה בקשר, אני, אגב, את כל המסעות שעשיתי בעקבות פוגל, לא נעשו כולם לפני הפגישה, איתה אלא חלק נעשו אחריה, ואפילו הייתה לי כמעט פרוצדורה, ששלחתי לה מכל מיני מקומות, שהייתי בהם גלויות, עוד כשהיו גלויות, או מכתבים, או דיווחים, כאן היה פוגל, שם ניסיתי למצוא צילום של המקום, כיוון שחלק במקומות, בחלק מהמקומות הייתי קודם, זה סיפרתי לה בזמן שפגשתי אותה. בחלק מהמקומות הייתי אחר כך, ודיווחתי לה על כך. על המכתבים התחלתי לעבוד בידיעתה, והיא אמרה לי, תעשה איתם מה שאתה רוצה, אתה רוצה, תעשה אותם חומר לספר שלך, תעשה, תפרסם אותם, תשקול, והשאירה את זה כדבר פתוח. מאוחר יותר היא חלתה, היו לה בעיות קוגניטיביות, והקשר לאט לאט התעמם. כשיאיר קדר, שהיה הסטודנט שלי בשעתו, נסע, התחיל לעשות את הסרט בסדרה העברים על פוגל, נתתי לו את כתובתה, והוא נסע לניו יורק ופגש אותה, עד כמה שאני יודע, הוא צילם אותה ברשות בחוליה, אבל הוא החליט לבסוף
ש... כן, זה לא נכנס.
לא לחשוף את הצילומים.
יובל, אני אקרא קטע קטן...
כן, כדי לתת טעם מהדבר הזה.
לא מכתב שלם אפילו, אבל אני אקרא קטע קטן ממכתב של עדה אליו, מ-25 במרץ 1925, יום רביעי בשעה 7 בבוקר, היא כותבת.
זה ממש, ממש בהתחלת הקשר.
נכון, וזה בתחילת הקשר.
ממש בהתחלת. נכון.
כרגע התעוררתי, אני רוצה למהר ולכתוב לך, כדי שזה עוד יגיע אליך בווינה. טוב שאתה נוסע. עדיף לך כעת לנסוע לכל מקום, ובלבד שלא תישאר בווינה. בוורשה יש הרבה דברים יפים, לפני שנתיים שהייתי שם תקופה קצרה. אלווה אותך במחשבתי בכל דרכיך. האם תרבה לעבוד שם? גם אני כבר מתגעגעת לפעילות, לרשמים של חיים אמיתיים. כבר החלמתי יפה, אני מלאת חיים וכוח, והבטלה והשכיבה הן עינוי. אני כל כך גאה על שאתה, דוד, חושב עליי טובות. האם תדע מדוע? כי הפגנתי כלפיך התנהגות רעה ככל שיכולתי. אינני אוהבת שידרשו ממני להיות מושלמת. אני צבעונית מדי באופי שלי. כך אני וגם כך. איתך אפשר להיות כנים, בלי צורך להתבייש, וזה טוב. יש לי תחושה שאתה מבין אותי טוב מאוד. גם אני קלטתי יפי את מהותך. האם אתה חש בכך? ואני מעריכה אותך מאוד. מישהו אמר עליך, לא מסתובבות הרבה ציפורים כאלה. כעת אני מבינה את זה.
אגב, היא משחקת עם המילה פוגל, כן. בגרמנית שזה ציפור. אגב, יש כמה פעמים במכתבים משחקים עם המילה פוגל. עם המילה פוגל.
בשלב ההתחלתי נדמה שהיא אוהבת אותו הרבה יותר ממה שהוא חוזר אליה, אחר כך הדברים קצת משתנים, מתגלה פה...
מובן מסוים. בעצם שניהם קשורים באבותות, הוא יותר. הוא עדיין נשוי.
ולה יש ארוס.
ולה יש ארוס, אבל... ושניהם נמצאים שניהם כפותים למשהו, אצלו זה ניכר יותר בהתחלה בגלל הנישואים הפורמליים, בגלל הנישואים כנראה המסובכים מאוד שהוא היה ממולכד בהם.
וגם לי יש את התחושה...
היא הוודאות איך הוא בכלל יחלץ מזה.
לי יש גם תחושה, כשאני קורא את המכתבים, שהוא בהתחלה יותר מאופק, כי הוא עוד לא יודע מה הסיטואציה פה, והיא פורצת את הדבר הזה.
כן.
זאת אומרת, היא מתחילה במכתב הראשון בלקרוא לו מר פוגל.
כן, ולאט לאט הוא משחרר אותה מהצורך לעשות את זה.
נכון. אז אני רוצה לשאול אותך, יש איזשהו רגע שבו, כשהם אחרי שהם כבר, הם ביחד, הם ביחד באים לארץ ישראל, 1929, הם באים לפה, אני כשקראתי את זה, אמרתי, כל הזמן הרגשתי שאני צועקת לטקסט, תישארו, אתם, אל תסכו בזרה.
זה לא ייגמר טוב.
זה לא ייגמר טוב, אבל הם לא נשארים. זה לא נגמר טוב, אבל הם נמצאים פה שנה, ופה הם גם מתחתנים, ופה נולדת הבת שלהם.
הכל קורה כאן. פה הם מתחתנים, פה נולדה הבת, ופה, אחרי ככלות הכל, פה הופיע באותה שנה חיי נישואים.
נכון.
כלומר, ב-1920, זה מופיע בחלקים. זה רומן מאוד גדול במושגים של התקופה. הקרח הראשון מופיע ב-29, השני כבר ב-30, אבל זו שנת ההופעה של הספר העיקרי שלו, ספר הפרוזה העיקרי, שיוצא לאור על ידי אשר ברש, שהיה מול מאוד מאוד חשוב, ואני הלעלתי בעיתוני התקופה, כמובן, ואתם רואים מודעות, מופיע חיי נישואים, חלק א', חלק ב', כלומר, זה
הביקורת,
כתוב. כלומר,
הביקורת הייתה קצת מסויגת מצד שני.
הביקורת, היו מאמרים כאלה והיו מאמרים אחרים, אבל אפשר לומר שהקהילה הספרותית, קרוב לוודאי בניגוד לציפייה של פוגל לא נפלה מהרגליים.
כן.
כלומר, התחושה שלי שאם הספר הזה היה... ספר שובר קופות, אז אולי פוגל היה חושב פעם נוספת לפני שהוא עזב את הארץ, למרות שזו בעיניי לא בהכרח הסיבה הבלעדית.
למה אתה חושב שהוא עזב?
הייתה להם פה שנה טובה במובנים מסוימים. קודם כל, הוא עזב כמו שהוא עזב הרבה מקומות אחרים. הוא עזב את וינה, הוא היה בוינה, ועד שהוא למד גרמנית, ועד שהוא התערה שם בקרב החוג של סופרי עברית בוינה, ופרסם ספר בולה. ואז פתאום הוא אמר שהוא רוצה לעבור לפלסטינה. ופתאום הוא קם ועובר לפריז, שזה די nowhere, לפחות לגבי סופר עברי. זאת אומרת, זה מרכז מאוד חשוב של הספרות ושל האומנויות ושל הכל, אבל סופרים עבריים לא נהרו לוינה באותו זמן, לפריז.
כן.
והוא בא לפריז, ואחרי 3 שנים בפריז, הוא בא לפלסטינה. ואז יש איזשהו גורם או איזשהו רכיב שמעורר בו אי שקט. אבל בארץ היו כמה...
גם היא רוצה לנוע, גם היא רוצה לעבור לברלין, רוצה לעבור לפריז.
גם לה יש את החלומות שלה.
אבל היא תקועה בסנטורם רוב השנים.
אבל בעזיבה של הארץ אולי יש להניח שיש עוד דברים, בכל זאת. כאן, זאת הייתה כבר הבירה של הרפובליקה של הספרות העברית. ב-28-29 אין ספק.
יכול להיות אבל באמת שהעניין הזה שהוא מגיע מהמקומות האלה ומנסה לשדר את אורח החיים ואת סגנון הכתיבה שבאמת מאפיין את אירופה של אז, ופחות מאפיין את מה שקרה אז מבחינה ספרותית בישראל, זה מה שלא אפשר לקהילה הספרותית לקבל אותו?
תראה, הוא זכה ליחס יפה. אם אתה פותר את העיתון כתובים, שהיה השבועון המוביל אז בספרות, משבוע בואו לארץ, מתפרסם שם תמונה שלו, וכתוב ברוך הבא, דוד פוגל, וגם יש על כך משהו בדבר, והפועל הצעיר, ומפרסמים שיר שלו. כלומר, ישנה קבלת פנים נאותה. לפי עדויות שהתפרסמו, נדמה לי פגיס מביא את זה, הציעו לו משרת מורה בגימנסיה הרצליה.
נכון, והוא לא רצה.
הוא אדם שלא היה מסוגל להסתכר, לא בארץ ולא במקומות אחרים, אז הם נקלעו מיד לקשיי פרנסה. כלומר, מבחינת, והיה לו פה קשרים עם סופרים מסוימים, אני חושב שעם אורי צבי גרינברג, היה לו דווקא קשר טוב, וגם עם אחרים.
אבל הסגנון הספרותי אולי לא כל כך
התקבל,
טעם.
כלומר, לא, מן הסתם, עובדה שחיי נשואים הודפס, תראה, ברש קיבל את זה
כן.
לפרסום, ונתן לזה מקום בסדרה שלו של ספרי פרוזה מקורית. כלומר, הוא קיבל בכל אופן הסמכה מצד אחד המולים והסופרים החשובים שפעלו בארץ באותה תקופה, אבל מבחינת הציבור הכללי, מבחינת הביקורת, הקהילה הספרותית, הספר הזה לא עשה את הרושם המקווה. את זה אפשר לומר. כמובן שב-80, כמו שאת הזכרת קודם, היה איזשהו רנסנס מפתיע לחלוטין. תזכור שגם ב-29 היו פה הפרעות, עכשיו אנחנו מציינים 100 שנה לפרעות תפריש פייטט, יכול להיות שזה גם העיק, אולי האקלים, אולי דברים
זה
אחרים.
זה לא היה פריז וזה לא היה וינה.
כן,
לא.
כן פה, היה, לא. באיזשהו מקום לפוגל, ללא כל... פוגל הרי לא משם, הוא לא במקום מבינה, הוא אוסט יהודי, הוא יהודי מזרח אירופי מסטנוב, שבאוקראינה, אגב,
היית
גם
שם?
גם הייתי בסטנוב, למה לא? ומי סטנוב הוא חוצה את הגבול, ועובר תחילה לגליציה ומשם לוינה, והוא באיזשהו מקום מנחס את וינה, את פריז, את הערים של אירופה המרכזית והמערבית, בלי כל ספק. בלי כל ספק שהזהות העצמית שלו הייתה מאוד מאוד אירופאית. בצד אחר, הוא כתב עברית, רוב הדברים שלו נתפסו בארץ, הייתה לו כן משיכה לבוא לפה, אבל איכשהו זה לא עבד. אני לא חושב שהייתה לו, כמו שלפעמים מנסים להציע, איזושהי שלילה עקרונית או מהותית של הפרויקט
הוא
הציוני.
הוא היה אדם בלא נחת, הוא פשוט לא יכול היה להיות
זו הגדרה נכונה, בהחלט.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, עם תוכנית מיוחדת, עם פרופסור דן לאור, שעוסקת בדוד פוגל ובמכתבים הרבים שהוא ואשתו עדה החליפו ביניהם בתקופות שהם לא היו ביחד.
שיוצאים עכשיו בספר, אהבה עד קלות.
נכון, והם הרבה לא היו ביחד. זה היה נכון. דבר הטרגי. הרבה מאוד היו לא ביחד ונאלצו להסתפק בקשר הזה של המכתבים, וחשבנו, דן, שאולי תקרא לנו מכתב אחד שאתה אוהב, שמראה את זה.
יש הרבה מכתבים שאני אוהב, אבל אני אבחר אחד. יש מכתב מן ה-28 בינואר 37, יום חמישי, פוגל נמצא בפריז, ועדה, כמו שקוראי הספר יודעים או ידעו, עדה מאושפזת בסנטוריום לחולי שחפת, בעצם מורחקת מן החברה למשך הרבה מאוד שנים, עם איזושהי תקווה אמורפית להבריא יום אחד ולחזור לציביליזציה. והוא כותב לכך: גם לי כבר קשה מאוד להיות לבדי, בלעדייך ובלי ביתנו. כשאני חושב עלייך, אהובתי, ליבי מחסיר פעימה מרוב געגועים. הרי כבר כל כך התמזגנו זה בזה, אנחנו שנינו וביתנו. ואני כל כך אוהב את כל אישיותך היפה והצילית עד הסוף. לו הייתי צריך לבחור לי עכשיו אישה, הייתי בוחר בך שוב, תמיד רק בך, את מבינה? את צריכה להבריא במהרה, אהובתי. אבל אסור לך לאבד את הסבלנות. עשי זאת בשלוות נפש ובכוח עמידה. ואל תשכחי ששנינו, אני הזקן וביתנו הקטנה, מחכים לך באהבה אין קץ, לאישה האהובה מכל, לאימא, כדי לבלוע אותך מרוב אהבה על קרעייך וקרבך.
וואו.
זה ממש אהבה
עד קלוט.
עד קלוט.
כן. בוא נדבר על הז'אנר הזה.
מה שראוי רק לומר, שהאהבה הזאת באמת, וזה אני חושב, הכוח של הסיפור שמובלע בספר הזה, האהבה הזאת בוקעת מתוך חיים של סבל ועוני. פוגל אפילו פעם כותב לה, הרי אנחנו אנשים עניים, ולא נועדנו להיות משהו אחר. כלומר, הוא מקבל את הסבל כאיזה תנאי אפריורי של הקיום האנושי. זה גם במובן מסוים קורה גם בשירה שלו. מתוך האנות והסבל, וכשהיה הפרנסה, והמחלה, והנתק, ומכל הדברים האלה בכל זאת פורצת או עולה האהבה שמכסה על הכל. כלומר, הכוח הזה לאהוב גם בוקע באופנים מסוימים בשירה של פוגל, שהיא גם כן שירה של סבל ואנות וכו'.
רצינו לשאול אותך בכלל על הסוגה הזאת
כן.
של רומן מכתבים. הרבה פעמים...
הפסיקו לכתוב מכתבים כבר.
כן, כבר אין את זה.
יש אימיילים כזה. היי, אוש. מה קורה? אם סתמה לי.
אבל הרבה פעמים כשכותבים רומן מכתבים, או כשאוספים ככה מכתבים, קשה ככה לקבל את הסיפור הכללי באמת, כמו שאמרת.
כשהם ביחד אין מכתבים.
כשהם ביחד אין מכתבים.
ובעצם במסע הביוגרפית אתה עשית איזה מין השלמה של
של הפערים.
של הפערים.
אבל מצד שני גם, וגם הרבה פעמים יש איזה סריה כזאת של מכתבים מצד אחד שהצד השני לא עונה. ואני
או, כזה או שאנחנו לא מוצאים את
או שאנחנו כן. לא מוצאים את המכתבים. ואני אומר לעצמי, מה קרה? למה הוא לא עונה לה? והם מדברים על זה, לא כתבת לי, לא כתבת לי, אני מחכה למכתב. באיזה אופן בכלל הסוגה הזאת יכולה לדבר? עד כמה אנחנו, הדור שלנו, יכול להמשיך ולקרוא את הדברים האלה עם התלישות הזאת, ולהבין באמת את הסיפור הכללי כמו שאתה רוצה להעביר אותו?
אז קודם כל אני רוצה לתקן מושג אחד. באמת המושג הזה של רומן מכתבים הוא מושג קיים, יש ז'אנר כזה.
כן, כאן זה מכתבים אמיתיים.
זהו, כאן זה מכתבים אמיתיים שאני באיזשהו אופן ניסיתי לארגן אותם וליצור איזשהו אפקט של רומן מכתבים, אבל אלה הם מכתבים אותנטיים. עכשיו באמת בזמן הזה המפגש עם המכתב כאובייקט, כחומר וגם כמדיום הפך פתאום למפגש מפתיע. זה בעצם כלי הקשר וההידברות לאורך עשרות מאות בשנים בין בני אדם שמנותקים זה מזה. בעולם של ימינו זה לא קיים. גם הציפייה לתשובה, הרי אם התשובה לא מגיעה תוך 10 דקות, אז זה מגיעה תוך 3 דקות. אז
גם צריך לראות את אנשים נעלבים.
צריך גם לראות את המכתבים האלה, לא כשהם ערוכים בספר, את המכתבים הפיזיים, דפים גדולים, צהובים או שהציבו עם השנים, שכתובים מכתב יד, ארוכים מאוד, במעטפה, עם בול, לפעמים תלשו את הבול, עם כתובת של הנמען וכתובת של השולח. כלומר, כל מכתב הוא יצירה, ובכל מכתב כזה, האדם הכותב משקיע את נפשו ואת רוחו ואת ניסיונו ואת חוויותיו, ולפעמים יש תגובה שכנגד, היא לא מגיעה מיד עד שזה מגיע, עד שעונים, כן. אחר כך גם נולדות כל מיני אי-הבנות בתוקף קשיי תקשורת כאלה ואחרים, ואני חושב שדווקא במובן מסוים, וזה הולך ומתחדד, אפילו התחושה הזאת התחדדה לי תוך כדי העבודה, שמעבר לכל הדברים שהספר הזה מציע לקורא, אני חושב שעצם המפגש עם המדיום של המכתב, כשהוא מנוצל וממוצא במיטבו, הוא נכתב על ידי שני אנשים בעלי נפש עשירה מאוד, יכולת הבאה בלתי רגילה.
כן, צריך להגיד את זה, גם היא כותבת נורא נורא יפה. נהדר,
בוודאי. אחרת לכל הפרויקט הזה לא היה טעם. אם הוא היה כותב יפה, והיא הייתה כותבת משהו שטחי או וולגרי או קצר, לא היה לכל הסיפור הזה טעם. היא מתגלה פה ככותבת מאוד מוכשרת, וכאישיות בעלות נוכחות מאוד חזקה, עם רגישות אנושית וספרותית, ויכולת אינטרוספקטיבית, והרבה מאוד דברים נוספים. ואני חושב שלקורא בין זמננו, המפגש עם המכתב כמדיום של מבע אנושי, זהו דבר בעל ערך בפני עצמו.
הרגשת שאתה מגלה דוד פוגל אחר ממה שהכרת קודם? זאת אומרת, איזה דברים גילית עליו בעצם, אני רוצה לשאול? כי הרי דיברנו על זה קצת לפני השידור, על זה שהיה איזה מין כותרת גדולה כזאת של דוד פוגל, חיים טרגיים. אבל כאן אתה מגלה עדויות לזה, ומצד שני, אולי יש גם דברים שהפתיעו אותך.
נכון. היו הפרדיגמות הגדולות, הסטיגמות הגדולות, דוד פוגל סבל, דוד פוגל נדד, דוד פוגל היה עני וחסר כל, אבל כאן כל הדברים האלה מקבלים קונקרטיזציה. כלומר, הוא כותב שביום מסוים, בשעה מסוימת, אין לו כסף, הוא מחכה שתשלח לו כמה מרקים כדי שהוא יוכל לגמור את היום או לגמור את השבוע. כלומר, כל הדברים הכלליים האלה נעשים הרבה יותר ממשיים. חוץ מזה, בכל זאת, אתה מגלה דרך הספר הזה את פרשת היחסים שלו עם, 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 עם האישה המרכזית בחייו, דבר שידענו שהיה, אבל ידענו עליו מעט מאוד. כל מערכת היחסים הזאת עם עדה נדלר, שהייתה אשתו השנייה, שאותה הוא הכיר, שהיא לא הרקע לחיי נישואים, אלא כנראה אשתו הראשונה היא הרקע לחיי. כן, כל הפרשה הזאת היא פרשה לחלוטין חדשה, ואני חושב שהגלויות שנכתבות בסוף הספר, ממחנות ההסגר בצרפת, אלה גלויות שמגלות כבר דברים חדשים על פוגל בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה. אז יש לא מעט חידושים בכיוון הזה.
פרופסור דן לאור, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה שבאת לאולפן שלנו היום. נזכיר, הספר עד כלות.
אהבה
עד כלות, כמובן. מכתבים של דוד פוגל ועדה נדלר פוגל במשך כ-15 שנים בהוצאת דביר ומכון הקשרים. אתה גילית אותם, תרגמתם אותם, ערכתם אותם.
ספר פנטסטי.
ספר פנטסטי. אל תצפו לקריאה מלבבת ושמחה. זה ספר עצוב. הטייטל נשאר טייטל, דוד פוגל, כן, חיים די טרגיים.
גם תרשה לי להזכיר את תלמידתי ושותפתי למחקר, דוקטור רחל סטפאק, שעשתה חלק חשוב מן העבודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה שבאת אלינו.
על השיחה המעניינת.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו. אנחנו נשארים קצת עם פוגל, זה דבר...
קשה
להיפרד ממנו, ובעיקר יש מין קטע כזה שכשנופל לידיך ספר כזה, אתה קורא אותו ואתה אומר, טוב, נקרא גם את המכתב הזה, והמכתב הזה גם כן שווה להקריא, וגם המכתב הזה. קשה מאוד לעצור, ובאמת דיברנו על אהבה, אבל אני חושב שכן צריך להזכיר את העניין הזה של העסקים, של העוני, שפרופסור דן לאור הזכיר בשיחתנו. זה נושא שחוזר כל הזמן במכתבים, ולפעמים הוא גם כמעט רכילותי, כמו במכתב הזה ביום שני בצהריים, 16 בנובמבר 1931. וכך הוא כותב, ובכן יקירתי, מצב העסקים שלי אינו מזהיר, ביאליק הזיק לי לאורך כל הדרך. למרות כל ניסיונותיו, לא הצליח ברניק לאסוף יותר מ-200 זלוטי, והוא ייתן לי אותם הערב. אבל הוא הבטיח שבשבוע הבא, ישלח לי לקרקוב עוד 100 זלוטי. זה כל מה שיש, אחרי כל המאמצים. ואולם, הוא יכתוב מכתב לתרבות בקרקוב, כדי להכין אותם לביקורי. מצב הרוח שלי ירוד. אני מתכוון לנסוע לקרקוב ביום חמישי לכל המאוחר. הייתי אצל גוטליב. הוא יצא רק היום ומחר, ויעדר כשלושה שבועות. ואולי עוד כמה ימים, אבל לא יותר. אשתו תגיע לבוב רק היום או מחר. אני אבקר אצלה ואסביר לה את העניין ביתר פירוט. הוא ממשיך ואומר, הוא מנסה לשכנע אותה, והוא אומר לה, אינני חושב שנוכל לנסוע ביחד. אם כך, אולי אפילו תאלצי לגייס בעצמך את דמי הנסיעה. בכל אופן, אם תוכלי לנסוע למשפחת גוטלי ולשהות שם 3-4 שבועות, גם זה טוב. אני אדבר איתה. העניין הזה של הכסף, העניין הזה של לנסות ככה איכשהו לתחמן את החיים, איכשהו לסובב את זה, לקחת 100 זלוטי מפה ועוד קצת משם, ושהיא תשיג לעצמה כסף כדי שהם יוכלו להיפגש. כל זה נורא נוכח כל הזמן, ואני מצאתי את זה מאוד נחמד, שהוא אומר, ביאליק הזיק לי לאורך כל הדרך. כנראה שביאליק... ביאליק התחרה בו על איזושהי הרצאה ששני...
הוא לא התחרה בו, הוא הרצה באיזשהו מקום,
ואנשים
הלכו לשמוע את ביאליק, מה אפשר לעשות?
הם הרצו באותו זמן, וכולם הלכו לשמוע את ביאליק, וזה הזיק לו, זה פגע לו בכיס.
הוא לא היה אדם אבסוט במיוחד.
לא היה אדם אבסוט. וזה קשור לדבר הבא שאנחנו מקרים, עד כמה הוא לא מבסוט.
אני פשוט הלכתי, כי קראתי במסע שכתב פרופסור דן לאור, על ההרצאה הזאת שמדובר בה.
כן.
שבה הוא דיבר פוגל על הספרות, לשון וסגנון בספרותנו הצעירה.
שזה בעצם הסיבה שבגללה לכאורה, ככה הוא מצהיר, הוא עוזב את הארץ בעצם. כי... אז זה התירוץ.
לא יודעת אם זה הסיבה, הוא לא נשאו אותו על כפיים.
כן.
אם היה פייסבוק...
וזה היה אשמתם.
אנחנו יודעים מה הוא היה כותב.
זה היה אשמתם, כי הסגנון שלהם לא לעניין.
אוקיי, אז בכל אופן, הוא מציין את זה, פרופסור דן לאור, הוא מספר על ההרצאה הזאת, והוא גם מספר שהיא אף פעם לא הופיעה. והיא אף פעם לא הופיעה, מסתבר, כי לפי מה שכותב משה הנעמי, אני הלכתי לחפש את ההרצאה הזאת, היא מופיעה בסימן קריאה 3-4. ומשה הנעמי כותב שאף פעם לא הופיע, כי אף אחד לא הסכים לפרסם אותה. אף אחד לא הסכים לפרסם אותה, כי הם לא רצו לפרסם תינופת על אנשים חשובים אז, כמו שלונסקי ואגנון, אתה יודע, שהוא לא מזכיר בשמו מנם, אבל... עכשיו, גם את ההרצאה הזאת הוא מצא, וגם לא, דן לאור הזכיר את זה פה, שהוא, כן. משה הנעמי, הוא היה אצל תמר המזרחי לפני המון שנים, והוא מצא את זה אצלה ב...
הוא גם כן מתאר ממש את אותו ארגז.
נכון.
אולי אותו ארגז.
הוא נתן לו ארגז, והוא לקח משם כמה דברים. אז הוא לא לקח את המכתבים.
לא.
אבל הוא לקח את ההרצאה הזאת, שמופיעה כאן, וכמובן שאני לא יכולה לקרוא את כולה, אבל אני אקרא את הדבר שבגללו...
השערורייתי.
אני רק אתחיל, הפסקה מתחילה כך, מקוצר המצא אי אפשר לי למנות כאן כרוכל את כל בעלי הסגנון שבין משוררנו ומספרנו, שעצמיותם היא סגנונם. משל עממי אומר, את הדבר הטוב הכל מבחינים, אולם עליי לכוון עכשיו את דבריי כלפי הזייפנים, שבשנים האחרונות נתרבו כל כך בספרותנו, כלפי בעלי הלשון, בעלי הלעג הרק מכל תוכן יצירתי ומכל קורטוב של עצמיות. קמו אצלנו סופרים שלשונם אומנותם, החסרים לחלוטין כל חוויית עולם, כל חבלי יצירה, והרוגמים אותנו בפצצות לשוניות שאינן מתפוצצות כלל. וכשהן מתפוצצות במקרה, הרי הן רק משמיעות כל רעש ואינן מדליקות מחוסר חומרי שריפה. מזייפי סגנון הם, מזייפי יצירה ואפילו מזייפי עצמיות, וכשאתה מסתכל בהם מקרוב, אתה מוצא אצלם רק פטפוטי מילים בלבד, ללא כל הכרח פנימי, ללא כל יסוד של אמת נפשית, ואני מדלגת, למרבה הצער, כי זה טקסט נהדר.
אנחנו רואים את הג'וס.
עדים אנו לחיזיון המעציב שעם ישראל, אשר העניק לספרויות העולם את המבקרים הכי חריפים והכי חודרים, לא לעצמו, לספרותו, לא השאיר אף אחד. לו היו לנו מבקרים נבונים ויודעי דבר, כלום יכול היה מוקיון ספרותי כשלונסקי להרים ראש, וכלום, לא היו מגלים ברבים את קלונו של מזייף יצירה וסגנון כשטיינמן? והאנדרלמוסיה המדרשית הנבובה של פלוני הסופר, שהוציאו לו מוניטין כיוצר אמיתי וכי הייתה קונה שביטה בספרותנו? אנחנו פה מדבר על אגנון. מזכיר אני את אלה מפני שהם טיפוסיים כבעלי לשון ויכולת בלשנית, בלי סגולות הסגנון והיצירה העצמית, ומפני שהם אבן מכשול לקוראים ומבקרים יחד.
זה טקסט נפלא. אני יכול להבין למה לא פרסמו אותו בזמן אמת.
למה?
נבלו.
נבלו, אבל זה מה שבעצם אומרים היום כל אלה שלא רוצים שיפרסמו ביקורות, ואתה לא מבין אותם.
מה, שמתנפים?
כן, מה, זה ביקורת, חביבי. תמודד.
זה לא ביקורת, זה השתלחות. זה כזה להכניס להם בקטנה, מה, זה לא?
למה? הוא לא נכון, זה טקסט שהוא מדבר, הוא מסביר בתחילת הטקסט מה זה סגנון, מה זה הדבר הזה שנקרא סגנון.
לא, אבל ספציפית, האזכור של השמות...
הוא אומר, אין להם סגנון. מה לעשות? אתה רוצה להיות מהאום, זה היה מזמן, עכשיו אתה יכול כבר לשפוט.
דרך אגב, הוא מזכיר גם הרבה מאוד כותבים שהוא אוהב, זאת אומרת, הוא כן מדבר על אנשים, ברנר וזה, גנסין, הוא מדבר על הסגנון שלהם, ועל זה שיש איכות שם, ויש, ואפשר, ואז הוא מכניס בקטנות.
אוקיי, נדבר קצת, נעבור הלאה.
כן.
למרבה הצער.
עצוב לעזוב את פוגל.
כן.
אבל אולי, את יודעת מה, אולי נקריא עוד מכתבים בעתיד.
אוקיי. אז נעבור למרגרט אטווד. מסתבר שבכל 4 שניות בבריטניה נמכר עותק מספר ההמשך החדש של סיפורה של שפחה. כך לפחות דיווח בשבוע שעבר הגארדיאן. הספר הונח על המדפים ביום שני שעבר בחצות. עד שבת כבר נמכרו ממנו 103,000 עותקים, לפי מדד נילסן.
זה בטח כבר יותר עכשיו,
נכון,
כן?
זה היה, זה שבוע שעבר. המול שלה אמר שהמחירות של הספר כבר הפכו אותו לספר הנמכר ביותר של השנה, ושהוא מוכר יותר מכפול עותקים מכל רומן אחר שפורסם, למרות שהוא רק 5 ימים אז בחנויות. וזה גרם כמובן גם לסיפורה של שפחה הראשון, המקורי,
המקורי, האורגינל.
לחזור לרשימות רבי המחר, למקום השני, 34 שנים לאחר שפורסם לראשונה.
נדיר. יש החדש במקום ראשון, והמקורי במקום שני?
כן, כן, כן.
שבוע טוב בשביל מרגרט אטווד, אם כי לא צריך להגזים בהתלהבות, היא לא הביסה את הרפר לי מההמשך שלה לאל תיגע בזמיר, ניצב כל הלילות, שבשנת 2015, כשהוא יצא, מחר 168,000 עותקים כבר בשבוע הראשון, ובוודאי, בוודאי, בוודאי שהיא לא הביסה את דן בראון, שספרו הסמל האבוד, מחר 551,000 עותקים בשבוע הראשון שלו ב-2009, ואני כבר לא מדבר על ג'יי קיי רולינג, עם 680,000 עותקים בשבוע הראשון של התסריט של הארי פוטר שהיא פרסמה ב-2016, יש לה לאן לשאוף למרגרט אטווד.
נכון, תשמע, כעיתונאית ספרות אני פשוט מתפעלת מהעובדה שבכלל מציינים מספר עותקים, שמישהו בכלל נותן את המספר הזה, דבר שפשוט בארץ אף לא ניתן לנו. אז אני אוהבת להגיד את המספרים.
אולי כי בארץ קצת מביך להודות במספר העותקים שנמכרו.
לא, גם יש כאן איזו תרבות כזאת של אתה לא מגלה הצלחות, או כישלונות, גם לא כישלונות, לא אומרים מספרים, מפחדים מס הכנסה, לא יודע בדיוק מה, יש איזה מין משהו כאלה.
מפחדים מס הכנסה, זה כנראה מה שקורה שם.
כן, משהו כזה. ככה זה תמיד נשמע לי.
מרגרט אטווד, אגב, התראיינה לניו יורק טיימס, זה ראיון שגם תורגם לארץ, לרגל הפרסום של הספר הזה, אמרנו כבר את השם שלו?
The Testaments, לא בטוח שאמרנו.
אז זה הספר, The Testaments, זה ספר ההמשך של סיפורה של שפחה. היא אומרת שם בריאיון הזה, שביקשו ממנה להמשיך להשמיע את קולה של פרד, אוף פרד, זאת ששייכת לפרד, שהייתה הגיבורה של הספר הראשון, זה אומר דבר שלא כל כך הייתה מסוגלת לעשות. היא אומרת שם כך, אפשר לטפס על ה-Empire State Building בידיים חשופות פעם אחת בלבד. אני לא חושב שאפשר לעשות את זה אפילו פעם אחת.
למה? אם אתה ספיידרמן?
אם אתה ספיידרמן. זה לא נחשב, זה לא פייר.
מה זאת אומרת?
יש לו leverage. זה לא בסדר. היא אומרת, כשמנסים פעם נוספת, נופלים, זה לא היה בר ביצוע בתחילה, הכל היה קיים, היא אמרה את מה שהיה לה לומר, ולא באמת היה מה להוסיף לקול שלה. מאז שהספר פורסם, וכמובן ביתר סט מאז שעשו מזה סדרה והיא שודרה, חייבים לומר, הוא נהפך לתופעה תרבותית, משתמשים בו באופן פוליטי, מאבקי נשים למיניהם, גם כדי להגיד משהו על דמוקרטיה ודיקטטורה באופן כללי, זאת אומרת, כל ציבור מודר יכול למצוא שם השראה.
כן.
המהדורה האנגלית של הספר הזה נמכרה ביותר 8 מיליון עותקים.
של סיפורה של שפחה.
כן, כן. כמובן. Mm-hmm. סיפורה של שפחה המקורי, האורגינל מספר 1, נמכרה ביותר 8 מיליון עותקים ברחבי העולם. נשים שהתלבשו כמו השפחות בספר ובסדרה, פשטו על הקונגרס ועל בתי הנבחרים בארצות הברית, מחו על ההגבלות החדשות על זכויות ההפלה, שזה דבר שקורה עכשיו בארצות הברית, והציפייה להמשך הספר, שגם, דרך אגב, זוכרת את זה? אמרנו שהוא נכלל ברשימה הקצרה לפרס הבוקר.
לפני שהוא יצא.
לפני שהוא יצא עוד. Mm-hmm. לפני שהוא יצא. אז הציפייה הייתה גדולה מאוד.
נכון. אולי כי אנשים תמיד רוצים לדעת מה קורה בסוף. כאילו, לא מספיק להם הסוף הזה שבו אין באופן מובהק הניצחון של הטוב על הרע. אנחנו משום מה מעוניינים
אם כי יכול להיות שאין את זה גם בספר החדש, אי אפשר לדעת
אבל זה הרצון שלנו להמשך, אני חושבת. אנחנו רוצים את הניצחון המוחץ של הטוב על הרע, בטח בסדרות הטלוויזיה שאנחנו רואים. במציאות פחות זה חשוב לנו, נראה לי שבמציאות אנחנו צריכים לחיות עם הרבה פחות מזה. אולי זה גם קשור לאליזבת מוס, שהיא שחקנית אדירה, שאנשים רוצים לראות עוד ממנה, בצדק. ראית את הסדרה? או שאתה לא יודע על מה מדובר. אוקיי. אז מסתבר של הלחצים...
לא, אני רוצה להגיד, ראיתי כמה פרקים ולא הצלחתי.
אוקיי. אז מסתבר של הלחצים על אתווד נוספה העובדה הפשוטה, החותכת, שהיא בעצם כבר יצרה המשך למה שהיה בספר סיפורה של שפחה, שהרי סדרת הטלוויזיה המשיכה את הסיפור של שלפרד מעבר למה שהיה בספר. יש שם עוד המשך.
כבר העונה הראשונה או העונה השנייה?
כן, כן. היה... היא כתבה את זה, אז אתה יודע, היא התפרעה.
היא גם הייתה מעורבת בתסריט וזה, לא? אני לא יודע.
מאוד, הייתה מאוד מעורבת.
מעורבת בתסריט.
בהחלט.
טוב, נספר קצת על הספר. בספר ההמשך יש שתי מספרות חדשות, צעירה שגדלה בגלעד ונערה קנדית, שנמלטה מהמשטר באותה ילדה, ומספרת שלישית שאנחנו מכירים דודה לידיה, שהיא דמות גואלית ואכזרית, שאחראית להדרכות של השפחות, היא מלמדת את הנשים איך להיות כנועות. בניו יורק טיימס גם שאלו את מרגרט אטווד על אמירה קודמת שלה, שלפיה בכוונתה לענות על שאלות שקוראים שואלים על גלעד כבר שנים. שאלו את אטווד מה היו השאלות האלה של הקוראים, ואטווד משיבה בדיוק את מה שאתה אמרת מקודם. כל השאלות מתחילות ממה היה קורה אילו, הם לא רוצים פתרון. אחת מהן הייתה זו, משטרים טוטליטריים אינם מאריכים ימים, אני מאמינה בזה בלהט, אחדים מהמשטרים האלה שרדו זמן רב יותר מאחרים, כשמתפרקים מה גורם לזה להתפורר? יש לכך תסריטים רבים ושונים. התפוררות פנימית, שחיתות, תיאורים פנימיים בקרב האליטות, התקפות מבחוץ, המשכיות דורית. הדור הראשון חש בדרך כלל לעת מוסרי, השני מתמקד באדמיניסטרציה, והשלישי מתחיל לחשוב מה אנחנו עושים. וכאשר היא נשאלה מה מפחיד אותה יותר מכל בימים אלה, יונה, אני קשישה מכדי להיבהל מכל דבר, מכל דבר. צעירים מפחדים משום שהם לא יודעים איך תתפתח העלילה. בני 20 לא הספיקו להגיע להישגים, ובמובן שיש להם פחדים לגבי העתיד, הם מלאי תקווה ונרגשים, אך הם גם מפחדים. מה שממלא אותי תקווה ולא פחד, הם הצעירים. הם משנים את השיח הפוליטי.
טוב, אני מניחה שזה באמת אחד היתרונות של גיל 80, שלא חייבים להיבהל מכל דבר, כי כבר נבהלת הרבה בחיים. בעיקר אם אתה קנדי כמובן, כי מה כבר יכול להבהיל אותך? ויכול להיות שגם חרדה היא שאלה של גיאוגרפיה. לגבי החסרונות של גיל 80, כששואלים אותה אם היא עובדת עכשיו על ספר חדש, היא אומרת שזה תלוי בציר הזמן. כמה עוד נשאר לי? נניח שבגילי נדרשות 4 שנים לכתוב רומן. מי יודע? אלה שאלות תיאורטיות. כמה ימי הולדת יכולים כבר להיחשב כציוני דרך? ואז הם שואלים אותה שם, המראיינת אומרת לה, אני שומעת בדברייך שאת לא חשה לחץ לכתוב עוד, כאילו כבר לא נשאר לך מה להוכיח. ומרגרט אטווד עונה, פשוט לא נשאר הרבה זמן. זו הסיבה שהם מקדמים את הספר הזה בטירוף. אני יודעת מה הם חושבים. הם חושבים לעצמם, מה יהיה אם היא תמות? חייבים לעשות את זה עכשיו, ללכת עד הסוף. זו ההזדמנות האחרונה. כשאני אומרת להם את זה, הם מסמיקים וזזים באינוחות. הם לא יכולים להכחיש שהם חושבים על זה.
טוב, זה באמת לא נעים.
מה לא נעים?
היא אומרת להם, אני אומרת למות, ואומרים, לא, אין מוות.
לא, הם יכולים לצחוק. היא אדם נורא מצחיק.
זה נשמע שהיא נורא מצחיק, וזה נשמע שהיא עם הרגליים על הקרקע.
היא בן אדם מאוד
משעשע. טוב, יש לנו מזל גדול, אלעד ברנועי בידיעות אחרונות. כבר קרא את הספר החדש, את ההמשך.
באנגלית.
באנגלית, כמובן, זה אותו תורגם. בסוף השבוע הוא כבר הספיק לדווח על רשמיו בעיתון, וכך הוא כותב, לא רק שהעדויות בתרגום לעברית, The Testament, אינו נופל מקודמו, מדובר באחד מספריה הטובים של אטווד. תזכורת לכך שסופרת יכולה להיות בשיאה גם בסוף העשור השמיני לחייה, כשמאחוריה עשרות יצירות. עיקר כוחו טמון במעבר של אטווד מהאימה ומהזעזוע אל מחוזות הביורוקרטיה, אל הקלות הבלתי נסבלת של ההשחתה המוסרית. היא מובילה את הקוראים יד ביד בתוך הצינורות החשוכים של רפובליקת גלעד, שלא רק קנאות דתית ושנאת נשים זורמות בהם, אלא בעיקר צמא לכוח וחולשה אנושית. מתוך ההבנה של המנגנון הביורוקרטי והכוחות שמאפשרים אותו, אטווד מציעה מחשבה על הדרכים השונות שבהן ניתן להתנגד לו, אולי אפילו לפרק אותו. מחשבה פוליטית מעוררת השראה יותר מ-1,000 נבואות זעם, רק על זה מגיע לה לזכות בבוקר, כך הוא מכריז אלעד ברנוי.
אוקיי, אלעד ברנוי מידיעות אחרונות, סימן את מרגרט אטווד, כפייבוריטית שלו לזכייה בבוקר. יפה.
ואני חושב שזה יפה, אתה מסתכל על דברים, על המחוזות האלה של ההשחתה המוסרית, ואתה אומר, אני יכול להבין למה אנשים רוצים לקרוא את זה.
כן, ברור. אנחנו... לא, מרגרט אטווד בספרים הטובים שלהם היו טובים מאוד, אז...
אנחנו גם בשלב הזה של הביורוקרטיה והשחתה המוסרית, אז...
כן, אנחנו אולי...
לא רק אנחנו, הישראלים.
חס וחלילה, העולם,
העולם כולו.
העולם כולו. העולם כולו, ברור. אוקיי, אז אנחנו... אין ברירה אלא להיפרד. תודה רבה ליובל יסוד ואיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר, אין שום ברירה אחרת.
להתראות.
תודה, שלום.